אהלן, כאן גיא קצוביץ' בהודעה מיוחדת. בשנתיים האחרונות הקמנו 5 סדרות בנושאים שונים שמעניינות יזמים ויזמות בתחילת הדרך. ממחירות דרך כאבי גדילה, ממוצר דרך עבודה עם מנהלי חדשנות בארגונים ופודקאסט מיוחד על אקלים. בראשון במאי הקרוב הסדרות יוצאות לעצמאות. אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרי כל סדרה או סדרה בערוץ נפרד שמופיע בדסקריפשן של הפודקאסט שלי ושל כל הסדרות האחרות. שימו לב שוב, החל מהראשון במאי, הסדרות לא יופיעו יותר בפיד המרכזי של הסדרה שלי. אז אם אהבתן ואהבתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי נעמה, אדיר, דוד, אור ורומי, ואוריאל ושני. שתהיה האזנה נעימה, ותודה למנהלות ומנהלי הסדרות. אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע, היה לי הכבוד לארח את אורן ברזילאי, מייסד שותף ומנכ"ל Equity B. סטארט-אפ שמאפשר לעובדי סטארט-אפים לקבל מימון כדי שיוכלו לממש את האופציות שלהם בחברה עצמה, בחברת הסטארט-אפ בה הם עובדים, ולהפוך לבעלי מניות באותו סטארט-אפ, ואת המימון הם מקבלים מקהילת משקיעים גלובלית שאקוויטי בי מחברת אליהם. יש לו ניסיון רב בעולם היזמות, הוא הקים ומנכ"ל את חברת סטארט-אפייר, ולפני כן ייסד והיה סמנכ"ל טכנולוגיות בחברת הפינגו שנמכרה לגראבאב בכ-150 מיליון דולר. אז על מה דיברנו עם אורן? כמובן על הרעיון עצמו, על איך הוא עובד ואיך עובדים, בעלי מניות, מייסדים, C-Level וכדומה יכולים לממש ובעצם לקנות את האופציות שלהם בתוך חברות באמצעות הפלטפורמה של Equity B, וגם קצת על הדאטה ש-Equity B רואה, על מה הם רואים שקורה בשוק, מגמות לגבי קומפנסציה, למה אופציות חשובות לא פחות משכר ולפעמים הרבה יותר חשובות, משכר, ימי מחלה ותנאים כמו עבודה מהבית וכדומה, וכמובן מה החזון, לאן Equity B רואה את עצמה הולכת בשלוש עד חמש השנים הקרובות, ואיך היא רוצה לעבוד פלטפורמה רחבה יותר ממה שהיא היום. על כל זה דיברנו בפרק של השבוע. אני נהניתי, אני מקווה שגם אתם תהנו, שתהיה האזנה נעימה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אז אורן.
שלום, נעים מאוד.
שלום, נעים מאוד, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, אז יופי, אז ככה לטובת המאזינות והמאזינים, אני רק אגיד שאנחנו פה ברעיון וירטואלי, יש מעט מהפעמים שאני מסכים לעשות את זה, אבל במקרה הזה החלטנו שככה לפנים משורת הדין נראיין אותך מקליפורניה הרחוקה כשאני בתל אביב, אז תודה שהצטרפת אלינו.
בשמחה, שמח להיות פה.
גם אני שמח שאתה כאן, אז ספר לי ככה לפני... יש לי המון דברים לצלול איתך עליהם, גם קצת עשינו הכנה ודיברנו קצת על התחום שבו Equity B פעילה, אני רוצה שתספר לכל המאזינות והמאזינים מה קורה פה בחדר הווירטואלי הזה, מי אתה, מה זה Equity B, תן לנו ככה בכותרות.
אז אני אורן ברזילאי, אחד משלושת היזמים והמנכ"ל של Equity B. Equity B זו החברה השלישית שלי. בשתי החברות הראשונות שהקמתי, גייסתי עובדים, בניתי חברות, הייתי הרבה פעמים מסע מתן לרכישה, ראיתי עסקאות סקנדרי וראיתי גם אפילו הצלחנו למכור חברה אחת בהצלחה, וראיתי הרבה פעמים כמה עובדים חווים את הבעיה שמקבלים אקוויטי, הרבה פעמים לא באמת מבינים את המשמעות של אקוויטי, את הפוטנציאל של אקוויטי או של אופציות, והרבה פעמים לא מנצלים את זה, וכאשר החברה מצליחה, ואותם עובדים יכלו להתעשר ולקחת חלק בהצלחה של החברה שעזרו לבנות, פשוט לא עושים את זה. פשוט בגלל הצורה שבה השיטה בנויה. לכן החלטנו להקים את Equity B עם משימה לאפשר לכל עובדי הסטארט-אפים להשתף בהצלחה של החברה שהם עזרו לבנות, וזה מה שאנחנו עושים ב-Equity B.
אז אתם בעצם מאפשרים לעובדים בחברות הייטק סטארט-אפים בדרך כלל, שיש להם אופציות, נכון? בדרך כלל לקראת אקזיט או הנפקה, או באיזשהו אירוע עזיבה, או פשוט באירוע שבהם האופציות הגיעו לידי מימוש, בעצם לממש את האופציות, אבל בצורה מתוחכמת יותר, נכון? יש צד שלישי בדרך כלל שקונה מהם את חלק מהאופציות, או את כולן אפילו.
נכון, אז הבעיה הראשונה שזיהינו, או הבעיה שלדעתנו הכי כואבת, היום בכל עולם האופציות, היא כאשר, אני אנסה לתת דוגמה, כאשר עובדת מצטרפת לסטארט-אפ, אותה עובדת מקבלת אופציות, שאופציות זה בעצם לקנות מניות בחברה במחיר מוסכם מראש. נניח שעובדת הצטרפה לחברה, קיבלה אופציות לרכישת מניות ב-$10,000. עובדת עבדה בחברה שנתיים, שלוש, יצרה לחברה ערך, מחיר השווי המניה בזמן הזה עלה מ-$10,000 ל-$100,000, ואז לאותה עובדת יש אפשרות לקנות אופציות ב-$10,000, שלכאורה שוות על הנייר $100,000. כאשר אותה עובדת תרצה לעזוב את החברה לפני שהחברה הנפיקה או נמכרה, בדרך כלל יהיו לה 90 יום להשתמש בכסף שלה, להימש את האופציות שלה, על מנת להפוך אותן למניות. במידה ואותה עובדת לא תעשה את זה, תוך 90 יום בדרך כלל, האופציות יפקעו, והיא תאבד את הזכות הזאת.
עכשיו יש פה צד אחד גם של מגבלת זמן, כמו שאתה אומר, וגם יש פה עניין של בדרך כלל, העובדים צריכים להביא סכומים, האופציות האלה הרבה פעמים, החברות עושות אפרישיישן, שוות מאות אלפי ומיליוני דולרים, ואין לעובדים את הכסף כדי לקנות את האופציות האלה לפי שוויין.
מדויק, אז החברות עושות אפרישיישן, מחיר האופציה בישראל, זה חשוב להגיד בישראל, אין אירוע מס, ישראל מדינה מאוד טובה לעובדים מבחינת מבנה המס באופציות, נשאר קבוע, אבל עלות המימוש עצמה יכולה להיות מאוד 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 גבוהה. אני רק אתן דוגמה, אנחנו רואים בישראל עלות מימוש ממוצעת של כ-$70,000. מדובר פה בסכום לא מאוד רחוק, או אפילו גבוה יותר מנטו שנתי של עובדים בהייטק. זאת אומרת, ועובדים שמבלים בחברה בין 2.5-3 ממוצע, כל 2.5 או 3 להוציא מהכיס סכום שגבוה או דומה לנטו השנתי שלהם, זה פשוט משהו שהוא בלתי אפשרי. להוציא כל 2.5-3 מהכיס סכום שהוא נטו שנתי, או אפילו חצי בנטו השנתי, כדי להשקיע בחברה אחת, סטארט-אפ, חברה לא נזילה, כאשר הם לא יודעים מתי החברה תימחר או תונפק, או באיזה מחיר, זה פשוט השקעה מאוד מסוכנת עבורם, והרבה פעמים אין להם את הכסף, הם לא יכולים לרשות לעצמם לעשות את זה. ב-Equity B זיהינו את הבעיה הזאת, הסתכלנו קצת על מספרים וראינו שיותר מ-55% מהאופציות כל שנה לא ממומשות.
וואו.
בארצות הברית מדובר בעלות מימוש שנתית של $60 מיליארד כל שנה.
שנאבדות. שלא ממומשות.
הכל, לא, זה סך הכל העלות, 33 מיליארד מתוך זה לא ממומשות כל שנה.
וואו, אז מדובר פה בסכומי עתק, ובעצם אתם מייצרים, אני בהתחלה, כשרק קראתי את הכתבות הראשונות, אמרתי, הם בעצם גם יהיו סוג של בנק, הם בעצם יחליטו ממי לקנות וממי לא. אבל מה שעשיתם זה בעצם ייצרתם פלטפורמה, נכון? ואתם מביאים גורמים צד שלישי, family offices, משקיעים, בעלי עניין אחרים, לקנות באופן ישיר את המניות מהעובדים באותן חברות, את האופציות, סליחה.
אז אני אנסה לדייק את זה קצת, אז זיהינו את הבעיה, ורצינו לפתור את הבעיה עבור כל העובדים. והבנו שאם אנחנו נשקיע את הכסף של עצמנו, אנחנו בהגדרה למעשה נלך נגד העובדים, כי מי שמשקיע את הכסף שלו, מנסה לייצר תשואה כמה שיותר גבוהה. אוקיי? או במסע ומתן עם העובדים לא נוכל לקחת את הצד של אותם עובדי הסטארט-אפים. אז על מנת ש-Equity B תוכל לייצג את כל העובדים ולקחת את הצד שלהם, בנינו פלטפורמה. מה שאנחנו עושים בעצם, מצד אחד מגיעים עובדים, מצד שני מגיעים משקיעים, משקיעים כשירים, אנשי הון סיכון, קרנות הון סיכון, family offices, ואפילו משקיעים מוסדיים.
מאיפה מגיע עיקר הביקוש? סליחה שאני עוצר אותך. מי בעיקר הגופים שהיום מסתכלים על אופציות של עובדים בסטארט-אפים?
בתחילת הדרך התחלנו לעבוד עם משקיעים קשירים בלבד, אוקיי? וכאשר החברה גדלה והמוצר נהיה יותר מוכר, התחלנו לראות יותר family offices נכנסים לתחום, ואחרי זה VCs נכנסים לתחום להשקיע דרכנו, וממש גופים פיננסיים יותר ויותר גדולים, ככל שהמוצר הפך להיות יותר מוכר ויותר מוכח, והמשקיעים ראו את ההחזרים שהם מייצרים דרכנו, ואת הטרק רקורד, הם קיבלו יותר ביטחון, והגענו למשקיעים יותר גדולים. היום אנחנו עובדים כל מגוון המשקיעים, כאשר עדיין רוב הכסף מגיע ממה שנקרא משקיעים קשירים. אז רק לחזור להסבר, אותה עובדת הצטרפה לסטארט-אפ, בילתה 3 שנים, עזבה את הסטארט-אפ אחרי 3 שנים, נניח שהיא צריכה היום להוציא מהכיס $10,000, היא לא יכולה להרשות לעצמה, או לא רוצה לקחת את הסיכון, במעמד כזה היא תפנה ל-Equity B, Equity B תחתום את ההסכם שאנחנו נגיד, אנחנו נגייס עבורך את הסכום, במקרה הזה $10,000, בתמורה ביום האקזיט, ורק ביום האקזיט, תחזרי למשקיעים חזרה את סכום ההשקעה, וחלק מסוים מהרווחים שלך, שזה בעצם נקבע לפי ההיצע וביקוש בין המשקיעים, ויש לנו היום מעל 15,000 משקיעים על הפלטפורמה, שמתחרים ביניהם על הזכות לממן כל עובדת ועובד, על מנת לתת להם את התנאים הכי טובים שאפשר. ובצורה כזאת בנינו את Equity B, כדי ליצור תחרות בין אותם משקיעים, ולספק את התנאים הכי טובים שאפשר לאותם עובדים.
אז תכף נדבר קצת על התחרות ועל הפלטפורמה, בואו נישאר שנייה ברמת האוברוויו, כי עוד לא חיסינו את זה, אתה יכול לספר קצת על החברה, מתי הוקמה, גיוסים, עובדים, פעילות?
Equity B הוקמה בקיץ 2018, השקנו את הפעילות בישראל, את העסקה הראשונה ב-Equity B עשינו בספטמבר 2018, 2018-2019 היו שנים מאוד טובות ל-Equity B בישראל, ואז בסוף 2019, אני עברתי עם משפחתי לקליפורניה, להקים את הפעילות בארצות הברית. כשעזבתי את ישראל, היו בחברה כ-13 עובדים סך הכל, אני לא יודע אם קטנים. היום אנחנו כ-100 עובדים, 60 בישראל ו-40 בארצות הברית. עד היום החברה גייסה $87 מיליון, משורה של קרנות מוכרות ומשקיעים פרטיים. הסיבוב האחרון שלנו נסגר אני חושב שזה עד דצמבר 21, הכרזנו על סיבוב גיוס של $55 מיליון, אבל בסופו של דבר הוא נסגר טיפה מעל, יש אפילו סקופ קטן פה שלא פורסם, הסיבוב נסגר עם $57 מיליון, זה הסיריס בי שלנו, סך הכל החברה גייסה $87 מיליון.
ואתם היום פעילים בישראל, בארצות הברית? או בעוד מקומות?
אנחנו היום מסייעים לעובדים בישראל וארצות הברית בלבד. עובדי סטארט-אפים שעובדים בישראל וארצות הברית בלבד.
והמשקיעים עצמם, המשקיעים כמו שקראת להם, הקשירים, הקרנות, הפמילי אופיסיס, שנכנסים לפלטפורמה ומתעתדים לרכוש את אותן אופציות של העובדים באותן חברות, הם רק מישראל וארצות הברית או מכל העולם?
המשקיעים... חלק גדול מארצות הברית, הרבה מישראל, הרבה מאירופה, מאוסטרליה, מאסיה, שאנחנו משקיעים מכל העולם. רק לדייק את הנקודה, המשקיעים נותנים לעובדים כסף לממש את האופציות, ובתמורה העובדים מממשים את האופציות למניות, וכאשר יש אירוע אקזיט עתידי, העובדים מחזירים את סכום ההשקעה ומתחלקים עם המשקיעים ברווחים בהתאם לתנאים שהם הסכימו עליהם, המניות נשארות אצל העובדים.
אז אתה יכול לדבר, תכף נדבר אולי על המנגנון הזה, שלפי מה שאני מבין הוא טיפה טריקי, נכון? כי בסופו של דבר העובד באמת מקבל את הכסף, מממש את האופציות, אבל במעמד המימוש העתידי, הוא רוכש את האופציות, אבל במעמד המימוש העתידי, הוא יכול להחליט שהוא משאיר את כל הרווחים אצלו, ולא מחלק אותם חזרה למשקיעים שנתנו לו את הכסף, נכון? זה איזשהו סיפור שעלה בזמנו, או שזה לא באמת קורה בפועל?
זה... אז אני אפילו אקח רגע צעד אחורה. המשימה של Equity B היא לעזור לכל עובדי הסטארט-אפים להשתתף בחברה שהם עזרו לבנות, וחיפשנו מנגנון שיאפשר לעשות את זה. כשמסתכלים על עסקאות סקנדרי קלאסיות, לצערנו, בגלל הפריקשן שזה יוצר והמורכבות של אותן עסקאות, הם לא אפשרו לפתור את הבעיה, ולכן את הבעיה קיימת. לכן עבדנו מאוד קשה לבנות מכשיר פיננסי חדש. המכשיר הפיננסי הזה בעצם מאפשר למשקיעים ליצור השקעה, זה מכשיר השקעה, מכשיר עוני, להשקיע באותם עובדים, וביום האקזיט העובדים צריכים להחזיר חלק מהכסף. היה חשש, איך עובדים התנהגו ביום האקזיט, כי למרות שלפי החוק הם מחויבים, לפי החוזה ולפי ההתחייבויות השונות שלהם, הם מחויבים לעשות את זה, יש סיכון שהם ירימו קשיים. עד היום השלמנו מעל 3,000 עסקאות, עם הרבה מאוד אירועי נזילות, עם הרבה מאוד אקזיטים והנפקות, לעולם לא חווינו אף תקלה מעובד.
אפילו לא פעם אחת.
אף לא חווינו אף אירוע דיפולט שבו העובד, לא ש... העובד או העובדת לא שילמו את מה שמגיע
למשקיעים. העובד אחרי שקיבל מראש את הכסף לקנות את האופציות, האופציות מה שנקרא נכנסו לתוך הכסף, הוא מימש אותם בסכום הרבה יותר גבוה, והיה צריך להתחלק ברווחים, הוא תמיד נתן את החלק שלו שרלוונטי למשקיעים, שנתנו לו מראש את הכסף.
מדויק. חשוב להבין שזה גם מדובר פה בקהל של עובדי הייטק, שזה אנשים שיחסית במקום טוב כלכלי בחיים שלהם, גם בעסקה הזו הם הרוויחו הרבה פעמים הרבה מאוד כסף, עשרות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים, ולעיתים גם מיליונים של דולרים, וגם הצורה שהמכשיר הפיננסי, המכשיר הפיננסי שלנו בנוי, נותנת להם אינטרס מאוד משמעותי לשלם את הכסף ובזמן, כי כמה שאנחנו לטובת העובדים, אנחנו לטובת העובדים ברבים, לא לטובת העובד בצורה יחידה, זאת אומרת שבמידה ונתקשה להחזיר את הכסף למשקיעים, זה יסכן את כל העובדים, לכן המכשיר הפיננסי בנוי בצורה כזאת, שבמידה והעובדים לא משלמים מה שהם צריכים, אותו עובד לא משלם מה שהוא צריך לשלם, בצורה מאוד אגרסיבית, אנחנו יכולים לחלץ את הנכסים האלה. אז אנחנו שמחים להגיד ש...
לחלץ את הנכסים האלה ממי?
מהעובד.
מהעובד עצמו, אוקיי.
כן, כן, מהעובד עצמו. אנחנו שמחים להגיד עד היום שלא הכרזנו על אף אירוע דיפולט, זאת אומרת של כישלון, והעובדים, העובדים שמחים מאוד בהרבה מקרים להחזיר למשקיעים, את מה שמגיע להם, כי זה אומר גם שהעובדים נהנו מאוד מהחזרים משמעותיים.
ברור, וזה בסוף כסף שלא היה מגיע לעובדים, אם מלכתחילה לא היית נותן להם את הכסף כדי לממש את האופציות שלהם.
מדויק, אנחנו מאוד אוהבים לחשוב על זה כמכשיר מאוד טוב להעברת עושר לעובדים, שיצרו את העושר הזה עבור החברות, עבור המשקיעים.
אני רוצה בהקשר הזה, אורן, לשאול שאלה, שממש ככה יושבת לי מהרגע שהתחלנו לדבר, וקצת דיברנו על זה גם לפני הפרק, וזה עולה המון בפרקים האחרונים שלנו, בעיקר בשנה, שנתיים האחרונות, עם כל מה שקורה בשוק, מה שנקרא, בסצנת ההון סיכון העולמית והישראלית בפרט. אני רק אתן קדמה למי שלא מבין על מה אני מדבר, כל שנה, בשנה האחרונה, בעשור האחרון היא שנת C, בכל מה שקשור ל-Capital Deployed into Startup Companies, בכל השלבים, גודל הסבבים על השוואים עלו, אנחנו רואים המון המון כסף זר שנכנס פנימה, שנת 2021 הייתה בהקשר הזה סופר חריגה, ובעצם השוק, ככל שזורם בו הרבה יותר כסף, הוא גם באמת נעשה הרבה יותר משוכלל, ואנחנו רואים הרבה מנגנוני, גם מימון וגם מימוש, שונים וחדשים שבעצם נוצרים בתוך השוק הזה. אז אם פעם היו קרנות הון סיכון, אני עושה מרכאות למי למאזינות ולמאזינים שכמובן לא רואים אותי, אז היום יש קרנות מכל מיני סוגים וורטיקלים, ויש קרנות שמתמקדות בפרסיד או סיד, ויש כאלה בצמיחה מאוחרת או מוקדמת, ופרייבט אקוטי ופרי IPO וכדומה, וגם בעולמות המימוש, אז אקוטי בי בעצם שחקן זה לא היה קיים בצורה כזו רחבה, אפשרות של עובדים, של בעצם מה שנקרא שכבת הטורסו של הארגון, השכבת הביניים, או אפילו העובדים, מה שנקרא שרק הצטרפו לממש חלק מההחזקות שלהם, בצורה יחסית משמעותית כבר בתחילת הדרך. אז פה בהיבט הזה, איך אתה רואה את אקוטיבי כשחקן בתוך האקוסיסטם הזה, בתוך שרשרת הערך? אתם מתכוונים להתכתב עם שלבים אחרים בתהליך, או איך אתם מסתכלים על זה?
כן, אז... המוצר שיש לנו היום לעזור לעובדים להמש אופציות, זה רק תחילת הדרך. אנחנו בונים את Equity B, כמו שאמרתי, צמחנו בקצת פחות משלוש שנים, מ-13 עובדים ל-100 עובדים, ואנחנו ממשיכים לגייס בצורה מאוד אגרסיבית, ולגדול בצורה מאוד אגרסיבית, כי אנחנו רוצים לבנות פתרון מקצה לקצה לכל עובדי הסטארט-אפים, כדי להבין יותר טוב את האקוטי שלהם, את האופציות שלהם, מה מציעים להם, כדי לקבל את מלוא הערך שלו, גם שהם בתוך החברה, כשהם עוזבים את החברה, וגם לאחר מכן. אז כן, אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להרחיב את הפעילות שלנו, ולהציע עוד מוצרים, בכל שלבי החיים של עובדי הסטארט-אפים.
תסביר למה, מה זה אומר באיזה שלבים למשל?
אז אני לא אכנס ליותר מדי פרטים למוצרים שעוד לא השקנו, אבל אני רק אגע ברעיונות. הדבר הראשון היום שקורה בשוק הוא שעשינו סקר עם צרות בהייטק בסוף 21, זה היה בנובמבר, וכדי להבין כמה עובדים מתמקחים או מבינים כמה הקשבות או אופציות שלהם. וראינו שבערך 70% מתמקחים על השכר שלהם, קצת יותר מ-50% מתמקחים על ימי החופש שלהם, אבל פחות מ-50% מבינים מה השוות האופציות שלהם או מתמקחים על זה. עכשיו, עוד כמה ימי חופש, עוד 5% בשכר החודשי, זה מאוד נחמד ומאוד חשוב, אבל זה לא משנה חיים.
הכסף הגדול נמצא באופציות.
אופציות בחברה הנכונה, וראינו את זה קורה עשרות פעמים בשנה האחרונה, עם עשרות עובדים שונים בישראל ועוד יותר בארצות הברית, שמקבלים סכומים משמעותיים, סכומים משני חיים, בגלל שהם קיבלו אופציות בחברה הנכונה בזמן הנכון. אז הצעד הראשון, קודם כל להבין מה מציעים, כמו שהיום כל עובד יכול להשוות, כל העובדים יכולים להשוות בין הטבות שמציעים להם, בין שכר שמציעים להם בין שתי חברות שונות, שיוכלו להשוות באמת את שווי האופציות שמציעים להם בחברות שונות. לאחר מכן, כאשר הם בחברה, והחברה מייצרת ערך וגודלת, שיוכלו למנף חלק מהפוטנציאל הזה, לאחר מכן, כאשר הם מחליטים לעזוב את החברה, ליהנות מהאפרישיישן של האופציות או של המניה, ולהמש את האופציות שלהם. והצד האחרון, כאשר הם חווים אירוע אקזיט או הנפקה, והם מקבלים סכומים משמעותיים, גם שם ה-Equity B תהיה לעזור להם בתהליך.
אז אורן, מעניין שאתה מתייחס למעורבות של Equity B בכל שרשרת הערך של חברות סטארט-אפ. אני מניח שאתה מכיר את הסיפור, אתה מכיר את אלון גמזו ורן פורס, ואני לא אתפלא אם אתה אפילו, אתם כ-Equity B מעורבים באופן אקטיבי בחלק מהתכנים שהוא ייצר. אני עוקב אחריו בחודשים האחרונים, והוא בעצם מוציא סוג של קמפיינים, אפשר ממש לקרוא לזה, ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק, גם בלינקדין, שבו הוא ממש מראה איך עובדי הייטק לא מקבלים את המידע הראוי מחלק מחברות הסטארט-אפ והייטק לגבי האופציות שלהם, ולא מבינים בכלל מראש את המשמעות ואת החשיבות, כמו שאמרת, על הכסף הגדול שתמון באופציות האלה. אז אני רוצה לשאול בהקשר הזה, אם זה משהו, איך אתם חווים את זה, ואיך אפשר לעודד שקיפות בתוך התהליך הזה, כי בסוף הרבה פעמים חלק מהחברות לא רוצות לדווח, או לא רוצות לשתף, או לא רוצות לשקף.
קודם כל, אלון הוא חבר יקר, וראונד פורס חברה מדהימה, והוא עושה עבודה מעולה בתוכן שהוא מפיץ ומקדם. אני מסכים, יש הרבה חברות, שלא נותנות לעובדים את המידע המגיע אליהם, על מנת באמת להבין מה שוות ומה הפוטנציאל של האופציות שלהם. יש הרבה חברות שכן, אבל יש גם הרבה חברות ויותר מדי חברות שלא עושות את זה. הצעד הראשון כדי ליצור את השינוי הזה, זה בעצם חינוך. זה להציע תוכן ולהציע כלים גם לעובדים וגם לחברות, על מנת לתת את התוכן הזה ואת המידע הזה לעובדים. חייב להגיד שבתור יזם מתחיל, לא תמיד יש להם את הכלים ולהבין באמת איזה מידע הם צריכים לספק ואיך להציג את זה. זה לא תחום פשוט, ו-Equity B גם עוזרת לעובדים לקבל את המידע, להבין מה לשאול, וגם עוזרת לחברות להבין איזה מידע ואיזה צורה הם צריכים להנגיש לעובדים כדי שיוכלו להבין מה לשאול ומה לבקש. חשוב להגיד אבל, ששאלת מאיפה יגיע השינוי? Mm-hmm. השינוי בסוף יגיע מהשוק, כאשר עובדים ידרשו את זה. אם היום, גיא, אם היום תלך ותתראיין איזושהי חברה, ויגידו לך, תשאל, אוקיי, אני רוצה להצטרף, התקבלת, אתה רוצה להצטרף, אתה מסכים, אתה מתחבר נכון. למשימה של החברה, ותשאל, אוקיי, מה לגבי המשכורת? ויגידו לך, עזוב, עלינו, אתה מקבל מספיק, יהיה בסדר, הרי זו לא תשובה שתסכים לקבל, זה לא הגיוני. אבל יותר מדי עובדים מוכנים לקבל את זה על האופציות שלהם. אומרים להם, קיבלת 5,000 אופציות, זה מספר חסר משמעות לחלוטין, או 6,000 אופציות, זה המון. זה פשוט חסר משמעות, וכאשר מספיק עובדים יבינו שזה חסר משמעות, ולא יקבלו את התשובה הזאת, השינוי יקרה.
אז נראה לי זה מתבקש לשאול בהמשך גם לתכנים שאני רואה שאלון מפרסם, וכמו שאמרת, אתם חברים, וגם למה שאתה אומר כאן, אם אני היום עובדת או עובד בהייטק, מה ברור, בהנחה ומספר האופציות הוא חסר משמעות, מה מעניין באמת, מה מעניין בעצם?
מה שמעניין זה השווי הדולרי של אותם אופציות, קודם כל. שווי הדולרי של אותם אופציות זה לשאול את החברה מה עלות המימוש, זאת אומרת, מה המחיר המימוש, זה להבין כמה יעלה לך המימוש, זאת אומרת, 1,000 אופציות בדולר מימוש לאופציה, שזה עלות מימוש של $1,000, לעומת 10,000 אופציות ב-10 סנט למימוש של אופציה, זה עדיין $1,000, זאת אומרת, עלות המימוש תהיה זהה. אז קודם כל צריך להבין, שאלה ראשונה, מה עלות המימוש של האופציות שאתה הולך לקבל. זו שאלה ראשונה. השאלה השנייה, היא מה שווי המניה של החברה לפי הגיוס האחרון. אוקיי? זה יעזור לך להבין מה בעצם ההטבה שאתה מקבל. זאת אומרת, אם היום מציעים לך 1,000 אופציות בדולר למניה, כאשר מחיר המניה בסיבוב האחרון הוא $10, אתה למעשה מקבל פה פוטנציאל רווח של $9,000. עכשיו חשוב להבין שזה לא בדיוק אחד לאחד, כי זה מניות שמשקיעים שילמו עליהם, ויש להם זכויות מסוימות שאין לעובדים, אבל כאשר מניחים אירוע אקזיט מוצלח, האופציות של העובדים, שהן אופציות common, אופציות למניות common, הופכות, המניות של המשקיעים הופכות להיות מניות common, אז המחיר מסתדר.
זה בעצם כמעט סוג של 90% הנחה, אם אני שומע, נכון, בחלק מהמקרים.
בדוגמה הזאת כן, הנחה מקובלת היא כנראה יותר באזור ה-60%, כאשר מצטרפים.
באזור ה-60%, כדי שאני אבין מה מקובל.
כן, זה בדרך כלל גם בדרך כלל זה שוב נקודה להבין מאיפה מגיעה ההנחה הזאת, אני מנסה לא להיכנס פה ליותר מדי דברים טכניים, אבל חברות אמריקאיות, עם עובדים אמריקאים, לפי חוק מחויבים לעבור תהליך שקוראים לו 4ON-INA, ועל ידי גורם צד שלישי שמשערך את שווי האופציות, ולפי זה החברה מחויבת להעניק את שווי, לפי זה החברה מחויבת לקבוע את מחיר המימוש. בהרבה מקרים בחברות שהן יחסית early, זאת אומרת לא קרובות להנפקה, אזור בין ה-50-70% דיסקאונט, בין מחיר המניה האחרון למחיר המימוש של האופציה, זה משהו, זה בדרך כלל המספרים שמתקבלים בסוף התהליך הזה, וזה הצד הראשון להבין. עכשיו, חשוב גם להגיד, שנניח שקיבלת את כל הנתונים האלה, ואז אתה מקבל הבנה שהשווי החבילה שלך הוא היום $10,000, אם קיבלת $10,000 בחברה שהיא seed company, לעומת pre-IPO, זה עולם אחר לגמרי. בסיד קמפני יש סיכון הרבה יותר גבוה, אבל הפוטנציאל הרווח הוא משמעותי מאוד, הוא הרבה יותר גדול, ובחברת pre-IPO כנראה הסיכון הוא יותר נמוך, אבל הפוטנציאל גם נמוך יותר. אז כל אחד צריך להבין מה ההנחות שהוא הולך לעשות פה, והדרך הכי פשוטה היא פשוט לשאול, אוקיי, אם מחיר המניה היום הוא $10, מה אתם מצפים שמחיר המניה יהיה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש? הרי כל חברה עושה תרחישים כאלה לעצמה, לבורד שלה, למשקיעים שלה, לבעלי המניות שלה, ועובד שהולך להשקיע, או עובדת שהולכים להשקיע את רוב הזמנם, את השנים הקרובות שלהם, בחברה אחת ספציפית, ובוחרים נכון, זה מידע שמגיע להם לקבל. מן הסתם, אף אחד לא באמת יודע מה יקרה, וקשה לעשות תחזיות, במיוחד תחזיות על העתיד, אבל כן אפשר לבקש את הערכות, ולשאול, למה אתם חושבים שזה המספרים? איפה, למה אתם חושבים שהמחיר המניה יעלה מ-$10 ל-$20 בשנתיים הקרובות? מה היעדים? ועל ידי הערכה של הדברים האלה, עובדים יכולים להבין אם עושים את הבחירה הנכונה, או לפחות לנסות לבחור בצורה מושכלת. אני אגיד שחברות שלא נותנות את המידע הזה לעובדים, שמבקשים העובדים להשקיע את כל הזמן שלהם באותה חברה, ולא מוכנות לספק את הפרטים האלה, זה דגל אדום. אני לא הייתי מצטרף לחברה שלא מוכנה להגיד לי לאן היא הולכת, מה הפיצוי שאני מקבל תמורת זה, ומה פוטנציאל הפיצוי העתידי, במידה ואנחנו מצליחים ביחד.
אבל יש שם חברות, אני לפחות מכיר, יש לי חברים שעובדים, אני בכוונה לא רוצה פה מה שנקרא לעשות ביוש, כמו שאומרים, שיימינג לחברות ספציפיות, אבל יש שם חברות, חלקם יוניקורנים, שלא תמיד חושפות את המידע הזה, מכל מיני סיבות, לא מרגישות בנוח, חושבות שזה פרטי מדי, תרבות שהיא קצת אולד סקול, יש הרבה עובדים, עכשיו עם כל עובד להתחיל להסביר מה היעדים, למה, כמה, איך, איך בסופו של דבר כן אפשר לכפות פה במרכאות איזושהי תרבות חדשה יותר שקופה לגבי הקומפנסציה לעובדים בהקשר הזה ספציפית?
כאשר מספיק עובדים ידרשו את זה, ולחברות לא תהיה ברירה לעשות את זה, זה יקרה. כולם מדברים פה, כולם מדברים היום על עליית המשכורות בהייטק, ועל וכמה עלות, עלות וכמה הקושי לגייס עובדים. הדבר הזה קורה כי החברות מצליחות, הן צריכות עוד עובדים, ואין מספיק. זה פשוט ביקוש ויצא. אז כמו שחברות יכולות לעלות את רמת הפיצוי ואת התנאים שהן מציעות לעובדים, הן יכולות גם להיות שקופות יותר, ולהסביר לעובדים מה בעצם מציעים להם, ומה הפוטנציאל העתידי. כמו שאמרתי, חברה שלא עושה את זה, אני לא הייתי מצטרף לחברה כזאת. אלה מספרים וזה מידע שיש לחברה. חברה צריכה לסמוך על העובדים שלהם, מידע שהיא נותנת להם. ולדעתי זה משהו בסיסי. כמו שאומרים לך, כמה תוכל להרוויח, האופציות שלך, או האקוויטי, שחלק מחבילת הפיצויים שלך, זה חלק אינטגרלי מהשכר. למה זה צריך להיות שונה מהמשכורת, ברמת השקיפות?
זה מעניין מאוד. זה מעניין מאוד כי אתה מדבר, ותוך כדי אני נזכר ברעיון שהיה לי פה עם עמית רפפורט מקומפיט, שמייצרת בנצ'מרקים דומים לקומפנסציה, מערך תגמולים, אני לא יודע אם היא כוללת בפנים גם את האופציות או לא, אבל בהחלט כל מה שקשור לשכר, ימי חופש, תנאים נלווים, זה דברים שהיא אמרה שהם מתייחסים אליהם. בעצם אני מסתכל על זה במבט של מביט מבחוץ, ואומר, יש פה ממש דמוקרטיזציה של כל התהליך הזה, איזושהי הנגשה, כמעט מלאה של כל המידע הזה, גם דרכה, גם דרככם, בצורה מאוד שקופה ופתוחה, גם לבעלי המניות, גם לעובדים, זה קצת שונה מהשוק הפרטי של פעם, שהמידע הזה היה מצוי רק בידי כמה יודעי דבר.
נכון, הדבר הזה מאוד משתנה, והוא משתנה מסיבה טובה, זה מידע שמגיע לעובדים לדעת, אין שום סיבה, לקחת את קומפיט לדוגמה, חברה גם מדהימה, אין שום סיבה שעובדת בקומפיט לא תדע כמה שווה האקוויטי שהיא קיבלה, אבל עובדת בגוגל כן תדע, כי היא חברה ציבורית. אין סיבה. על החברה החברה רוצה לגייס עובדים איכותיים, היא רוצה להתחרות על הטלנט הכי איכותי שיש בשוק, וכדי להגיע אליו, לחלוק דברים בסיסיים, כמו מחיר המניה הנוכחי, שלא באמת יכול לפגוע בחברה בשום דרך, ומה הצפי של החברה ומה היעדים שלה, זה מידע שהחברה צריכה לשתף עם העובדים שלה, ועובדים גם צריכים לדעת ולהבין שאלה יעדים, אין פה הבטחה, לא בטוח זה יקרה.
ברור.
אבל זה חלק מהתהליך וזה חלק מהמסע.
אני שומע את כל זה, את הסיפור הזה של הדרישה לשקיפות אצל החברות, והדרישה לזה מטעם העובדים, דיברנו קצת גם על הנושא של השוק המשוכלל, ואני חושב שזה מוביל אותי לכמה שאלות בלתי נמלאות, באמת על כמויות הכסף שזורמות פה לשוק, שאני בטוח שמשפיעות מאוד על הביזנס שלכם לטובה, יש סיבובים גדולים, יש יותר הזדמנויות לבצע סקנדרי, יש יותר הזדמנויות לממש מניות, יש יותר כסף על השולחן שגם מחפש את המניות ואת האופציות האלה. איך דואגים פה לשמר גם את האינטרסים? הרי בסופו של דבר אנחנו רואים יותר ויותר עובדים, לוקחים כסף מהשולחן יותר מוקדם, מתי בשלב מסוים זה בלתי הלום באינטרסים של החברה לטווח הארוך? אני אגיד, אני אקל עליך שנייה, אני אדבר על זה בתכלס, דיברנו עם כל מיני מנכלים של חברות פה שעשו סיבובים יחסית גדולים, ולפעמים הפאונדרים העובדים מממשים חלק מהמניות, מוכרים חלק מהאופציות וכדומה, עושים מיני אקזיט עוד לפני שהחברה הגיעה לאירוע הנפקה או האקזיט הנכסף. האם יש פה ניגוד אינטרסים בעיניך? האם זה טוב לתעשייה? איך אתם מסתכלים על זה אצלכם?
אני חושב שזה מעולה לתעשייה. אם ניקח צעד אחורה וננסה להבין מה המשמעות של אופציות או של אקוויטי, זה בעצם מכשיר שהמטרה שלו זה ליצור הלימה באינטרסים, ולעזור לאפשר לעובדים להשתף בהצלחה של החברה שהם בעצם עזרו לבנות. אז אתה בעצם נתת דוגמה שהחברה הצליחה, הייתה עליית ערך משמעותית, ועובדים אומרים היום, אני לא רוצה היום לשים את כל הביצים בסל אחד, אני לא רוצה לחכות לאירוע הנפקה או אקזיט עתידי, אני רוצה לקבל חלק וליהנות מחלק מעליית השווי הזאת עכשיו, מגיע להם, זה שלהם. אין שום סיבה שהם יצטרכו לחכות לאינטרסים של החברה, ולמתי השוק ומתי החברה יכולה להנפיק, אם הם עכשיו מתחתנים, אם עכשיו נולד להם ילדים, אם עכשיו רוצים לקנות בית חדש, או דירה ראשונה, זה שלהם, הם הרוויחו את זה, מגיע להם. אז לדעתי אני לא חושב שאני או אף חברה יכולה להחליט עבור עובד או עובדת מתי ליהנות מהפירות האלה, זו בחירה שלהם, אנחנו צריכים לאפשר להם לבחור מתי. הנקודה היחידה שאני חושב שווה להסתכל עליה היא תמיד ליצור להם אינטרס להמשיך לדחוף את החברה קדימה. זאת אומרת, לאפשר את האירועים האלה, כדי למשוך טלנט יותר איכותי לתעשייה, ולעזור לחברות פרטיות למשוך עוד טלנט מחברות ציבוריות, לעזור לסטארט-אפים שנתת פה את השמות שלהם לדוגמה, לגייס טלנט מחברות כמו גוגל ופייסבוק ואמזון, ולהתחרות בהם על האנשים הכי איכותיים בשוק, אבל עדיין להשאיר חלק מהאופציות והאקוויטי שהם הרוויחו לעתיד. זאת אומרת, לתת להם ליהנות מזה, אבל חלק מזה לשמור לעתיד על ידי מענקים נוספים, או תקופות הבשלה שונות, או לאפשר להם, אבל לא הכל. אפשר לאפשר חלקים גדולים, אבל לשמור קצת, כדי שהם יוכלו גם ליהנות מהמשך עליית השווי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא חצי פילוסופית וחצי פרקטית. בגדול, אם אני מבין את מה שאתם עושים, אתם סוג של פלטפורמה טכנולוגית שמייצרת חשיפה באמת לאופציות של הרבה עובדים בהרבה מאוד חברות, חלקן מאוד מבוקשות, חברות הסטארט-אפ והייטק שמה שנקרא כל ישראלי ממוצע היום היה רוצה להשקיע בהם, ואתם חשופים להרבה מאוד מידע. ובהקשר הזה יש פה בעצם מצד אחד כמובן רגישויות שאני מניח שאפשר לדבר עליהן, אבל מצד שני יש הזדמנות אדירה, כי אתם רואים בעצם המון דאטה, וזה מאפשר לכם להיות בעצמכם, דיברנו על זה קצת אולי בתחילת הפרק, איזשהו שחקן פיננסי משמעותי, אם אתם רואים את כל הדאטה הזה, אתם יכולים לעשות חלק מהמהלכים בעצמכם. אני אתן דוגמה, יש שחקן שגם התראינו אצלנו פה, החבר'ה של וינטג', שיש להם מערך של מכשירי השקעה, והם יודעים גם לעשות השקעות דיירקט, וגם להשקיע בקרנות, וגם לעשות עסקאות סקנדרי, והם הרבה פעמים נעזרים בחשיפה שלהם לשוק, כדי לייצר פוזיציות משמעותיות. וזה לא סוד, וזה ברור, וכולם מכירים את זה. אני שואל, שקלתם, או שזה חלק מהוויז'ן שלכם, להיות גם לא רק הפלטפורמה שמחברת, אלא גם ממש שחקן פיננסי בתוך האירוע הזה?
זו שאלה מעולה. אנחנו לא יכולים לעשות גם וגם. אנחנו בנינו ובונים את Equity B כדי שתאפשר לנו לייצג את העובדים ולייצר להם את התנאים הכי טובים שאפשר בכל עסקה. אם היינו בוחרים בתחילת הדרך, וזו הייתה דרך הרבה יותר קלה, במקום לפעול במבנה של פלטפורמה לגייס קרן, לגייס 50, 100, 200 מיליון דולר, וזה משהו שיכלנו לעשות, והיה מקצר לנו את התהליך ומקל לנו את החיים מאוד, היינו יכולים לעשות את זה. אבל בגלל שבחרנו להיות פלטפורמה ולייצג, בגלל שבחרנו לייצג את העובדים, בחרנו לבנות פלטפורמה, שבעצם אומרת שאנחנו לא משקיעים את הכסף שלנו, אנחנו בונים את זה ככה.
אתם לא יכולים לקחת פוזיציה, אתם בעצם לא מדברים על פוזיציה.
אנחנו לא לוקחים פוזיציה. Equity B לא לוקחת פוזיציה, מעולם לא משקיע הכסף שלה, כדי לא ליצור שום מצב ואינטרס, שבו אנחנו למעשה נעדיף משהו שהוא לא לטובת העובד. ברגע שאנחנו משקיעים כסף שלנו, ואז האינטרס שלנו ליצור, למקסם את התשואה, זה אומר שזה יבוא על חשבון העובדים. בגלל שאנחנו לא רוצים שזה יקרה, וזה מנוגד למישן ולוויז'ן שלנו ב-Equity B, אנחנו לא עושים את זה. ויש לנו הרבה הזדמנויות, והרבה מידע שאם היינו רוצים קיצורי דרך, היינו יכולים למנף את זה, אבל אנחנו בונים פה חברה גדולה, נתתי פה מספרים גדולים מקודם של, יש 6 מיליון עובדי סטארט-אפים בארצות הברית, וכנראה יותר, קצת יותר מ-100,000 בישראל, זה השוק שאנחנו מכוונים אליו. לתפוס את כל השוק הזה, להיות ה-go-to-place, לכל צרכי האקוטי של העובדים, מתחילת הדרך שמצטרפים לחברה, ועד אחרי ההנפקה. וכדי להגיע לזה, אנחנו צריכים עוד פלטפורמה, ותמיד, תמיד, תמיד להעדיף את טובת העובדים.
מדהים, אז אורן, הרמת לי פה להנחתה לכמה שאלות ככה לקראת סיום, המעבר שלך לקליפורניה, אני מניח שזה חלק מהרצון לתפוס גם נתח שוק משמעותי עם חברות סטארט-אפ וחברות הייטק אמריקאיות, ולהביא גם עוד משקיעים אמריקאים לשולחן, תספר קצת, אתה מזהה הבדלים, מה קורה בשוק האמריקאי סביב הנושא הזה?
יש הבדלים משמעותיים מאוד, היום Equity B, רוב הפעילות שלה היא כבר בארצות הברית, בעיקר בגלל שהשוק פה הרבה הרבה יותר גדול. אז קודם כל, ההבדל הראשון הוא שהתנאים בישראל משמעותיים יותר טובים בצורה משמעותית לטובת העובדים, כי למעשה כאשר עובדים בישראל מממשים את האופציות, הם רק משלמים את עלות המימוש, לעומת זאת בארצות הברית, הם גם משלמים את המיסים. זאת אומרת, והמיסים נקבעים לפי השווי של החברה הנוכחית, זאת אומרת שאם הצטרפת לחברה הנכונה בזמן הנכון והחברה הצליחה מאוד, זה אומר שהמיסים יהיו יותר גבוהים. ואז באותו מצב יהיה לך הרבה יותר קשה להימש את האופציות שלך. ראינו כבר מקרים שעלות המימוש היא 50,000 דולר, והמיסים הם 700.
וואו. Okay?
אז כן, זה מקרים קיצוניים, לכן פה הבעיה היא הרבה יותר גדולה מישראל. כן, רואים הבדלים משמעותיים בעלויות המימוש, בגלל המבנה המס. פה, בגלל צורת החינוך והתרבות האמריקאית, אנשים הרבה יותר מבינים פיננסי וכלכלה, ומכירים את הבעיה הזאת, אבל גם הבעיה הרבה יותר גדולה, בגלל מבנה המס פה. אז פה אנחנו יכולים לסייע להרבה יותר עובדים, כי עובדים בישראל, אם יצטרפו לחברה הנכונה, בזמן הנכון, הם יודעים מה עלות המימוש, הם יודעים שתהיה קבועה. בארצות הברית זה לא המצב, בארצות הברית זה משתנה, כמה שהחברה מצליחה יותר, עלות המימוש עולה יותר, בגלל אירועי המס האלה, וכתוצאה מזה, הם מתרחקים מהאפשרות להימש את האופציות שלהם.
כשאתם נכנסתם לשוק בהקשר הזה, אז באמת גם סביב המעבר לארצות הברית, והשוק הישראלי וההבדלים ביניהם, באמת הייתם די חלוצים באירוע הזה. יש היום תחרות, השוק השתכלל, איפה אתם רואים את עצמכם אל מול שחקנים אחרים?
התחלנו לראות, באמת אנחנו היינו חלוצים בשוק הזה, גם בישראל וגם בארצות הברית, ומאז שהשקנו את הפלטפורמה שלנו, והתחלנו להיות פעילים בשני השווקים, אנחנו רואים עוד שחקנים נכנסים, אנחנו עוד לא רואים שחקנים שפועלים בסטרטגיה שלנו, זאת אומרת, השחקנים שאנחנו רואים, הם פועלים יותר מבנה של קרן, הם מגייסים כסף בעצמם, ואז למעשה לוקחים פוזיציה ומשקיעים בעובדים. משקיעים במימוש אופציות על ידי זה שהם מוצאים עובדים. אני חושב שההבדל בינו לבין השחקנים האלה, שהם בהגדרה לא מעדיפים את טובת העובד. עכשיו חשוב להבין פה משהו, הבדל משמעותי. זה לא כמו VC קלאסי. VC קלאסי משקיע בחברה, ואז המטרה של ה-VC לייצר ערך, וכתוצאה מזה להגדיל את ההוגה. כאשר משקיע נותן לעובד כסף להימש את האופציות שלו, או שלה, הם לא משפיעים על החברה. הם לא מגדילים את הערך של אותה חברה. זאת אומרת, שבאותו מעמד, כדי למקסם את התשואה שלהם, רוצים לקחת מהעובדת או מהעובד כמה שיותר. ובגלל שהם פועלים מבנה של קרן, הם נגד האינטרסים של אותם עובדים. זה ההבדל המשמעותי בינינו לבין פתרונות אחרים. וככל שאנחנו גודלים, אנחנו רואים חלק מהגופים האלה בעצם פונים אלינו וגם נהיים משקיעים לפלטפורמה שלנו. בגלל המבנה שלנו. וחשוב מאוד שכל...
בעצם כי אתם לא לוקחים פוזיציה בהקשר הזה, כמו שאני מבין את זה.
בדיוק. עובדים שבאים אלינו, יודעים שהם לא בעצם מציעים את העסקה למשקיע אחד, הם מציעים את העסקה שלהם למעל 15,000 משקיעים, משקיעים כשירים, קרנות הון סיכון, family offices, שבעצם מתחרים על האפשרות לאמן אותם, כדי להציע להם את התנאים הכי טובים שאפשר. זה ההבדל בינינו, לבין אופציות אחרות שיש להם בשוק.
אז ככה, אני רוצה לשאול באמת לסיום שתי שאלות. אחד, אם אני עובד או משקיע שרוצה להצטרף לפלטפורמה, מה אני צריך לעשות?
בתור עובד זה מאוד קל, פשוט נרשם, נותן פרטים, מעלה מסמכים, ומאוד מהר אנחנו אומרים לך, היי, זו תעלות המימוש שלך, זה כמה, זו כמות הכסף שאתה צריך לשלם להימש את האופציות שלך, וזו העסקה הכי טובה שאנחנו מאמינים שאפשר להציע לך, אתה יכול לבקש יותר, אפשר לבקש פחות, בהתאם לביקוש והיצע. משקיעים מהצד השני, בגלל סיבות רגולציה, אנחנו עובדים רק עם משקיעים כשירים, החוק מגדיר מה זה משקיע כשיר ומעלה, זה לפי בעצם החזקות און אישיות, ונרשמים, נותנים הצהרה של משקיע כשיר, נותנים הוכחה, ומכאן מתחילים לראות עסקאות, ויכולים לבחור עסקאות להחליט להשתתף בהן.
קצת לגבי אקוויטי בי והעתיד, לאן אתה רואה את החברה הזו הולכת? מה צופה לכם השנתיים, שלוש, חמש הבאות?
יש 6 מיליון עובדי סטארט-אפים בארצות הברית, וקצת יותר 100,000 עובדי סטארט-אפים בישראל. אנחנו מצפים שכל עובד סטארט-אפ, כל עובד וכל עובדת, כשהם מצטרפים לחברה, הם משתמשו באקוויטי בי להבין מה ההצעה שהם מקבלים כאשר הם בחברה, ורוצים לקבל להשתמש באקוויטי שהם וסד והם הרוויחו, יוכלו לנצל אותו באמצעות אקוויטי בי, כאשר הם עוזבים, להמש את האופציה דרך אקוויטי בי, ולאחר מכן, כאשר אחר אירוע אקזיט או הנפקה, ליהנות מהאושר החדש שנוצר, בזכות העבודה הקשה שלהם, והעזרה שהם קיבלו באקוויטי בי.
טוב, אורן, עוד משהו שלא שאלתי, לא התייחסתי אליו?
אני חושב שכיסינו הכל, או לפחות מה שאפשר ב-40 דקות.
אז טוב, אני שמח מאוד שזה ככה מה שיצא, ותודה לך על הזמן, אני מקווה שנתראה אחרי הסבב גיוס הבא לפחות.
בשמחה, גיא, תודה רבה.
בכיף, תודה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק ישיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהנתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.